כן. טוב, ערב טוב, שלום עליכם. ערב מוצאי שבת יתרו ותחילת השבוע של פרשת משפטים. שלי אישית בשבת משפטים, שבוע הבא ביום ראשון בערב, זהו יום הזיכרון של השנה לאבי מורי, הרי אני כפרת משכבו. ואני מבקש, אני משער שגם בשיעור הערב וגם בשיעור של השבוע הבא, מה שמן הסתם עומד בהשראת הדברים הוא זכרו ודמותו ומשנתו. אז יהיו הדברים עילוי לנשמתו ושיביץ עלינו ועל כל ישראל זכות. תחילת פרשת משפטים בכותרת כללית, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ומיד עוברת הפרשה לסוגיות המשפטיות. אבל בניגוד לציפייה, היא מתחילה בסוגיה שההיגיון לא מחייב להתחיל בה, זה גם מוזר להתחיל בה. אני אסביר מיד. היא מתחילה מיד בסוגיית עבד עברי. אחרי עבד עברי, עמה עברייה, ובעצם דינים אזרחיים, מה שנקרא היום, מערכות חברתיות, מתחילים מיד אחרי פרשיות עבד עברי ועמה עברייה. אחרי 12, או בפסוק ה-12 של הפרשה, שם מתחילים מכה איש ומת, ואשר לא צדה, כי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, יחסים בין לאבי ואימו. פה מתחילה המערכת, ואחרי זה מערכות יחסים נוספות, גניבות. פרשת משפטים מתחילה שם. פרשת עבד עברי, מיקומה בהתחלה משונה משני טעמים. ראשית, היא מאוד רחוקה. כל הפרשות שאנחנו הולכים להתחיל עוד כמה פסוקים, זה עניינים שנוהגים כל הזמן, כל המציאות, כל עוד יש שני יהודים, פרשת משפטים רלוונטית. זה כל דיני בן אדם לחברו. עבד עברי אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. המה עברייה? אבל הרבה מעבר לזה, מבחינת ההיגיון, העבד העברי שעליו מדובר בפרשה שלנו, רש"י מוכיח מיד בהתחלה, הוא גנב, שגנב כס, שגנב ממישהו, ואין לו מה לשלם. והדין הוא שהוא נמכר בגניבתו. מה זה נקרא נמכר בגניבתו? אין לו מה לשלם. אז בית דין אומרים לו שיפדה את חובתו התשלומית בעבודה. ואז מגיעה פרשת עבד עברי. והפרשה בעצם עוסקת בחובות האדון כלפי העבד העברי שנמכר בגניבתו. יש עוד עבד עברי, ששם זה לא נובע מנמכר בגניבתו, אלא כי ימוך אחיך. הגיע למצב של עוני. והפרשה שלנו, רש"י מוכיח מיד, היא הפרשה של עבד עברי שנמכר בגניבתו. מתודיקה פשוטה. לא קודם כל צריך לדבר על דיני גנב? לפני שמדברים על מה דינו של מי שגנב ואין לו כסף לשלם ונמכר בגניבתו וצריך למכור אותו לעבד עברי. יש סדר ל... יכול להיות. אבל בפשט. אפשר. אבל בפשט. אז הסוגיה הזו היא סוגיה שכל המפרשים עוסקים בה, היא קשה. ולקושי הזה אני רוצה לצרף עוד קושי. כשמתחילה הפרשה של כי תקנה עבד עברי, רש"י מעלה שאלה. הוא מביא מיד מדרש חז"ל בפשט, ואומר, אני רוצה להבין בכלל מה פירוש המושג עבד עברי. אז כולנו יודעים שמה זה עבד עברי. עבד עברי זה מה שהרגע אמרנו. יהודי, במקרה שלנו שנמכר בגניבתו, ונמכר לעבד, לדיני עבד עברי הם דינים מופלאים, איך האדון משקם אותו, ומתי הוא יכול לצאת לחירות, וכו' וכו'. שואל רש"י, כי תקנה עבד עברי, עבד שהוא עברי. קודם כל הוא מסביר את המושג עבד עברי, עבד שהוא עברי. רש"י אומר, או אינו אלא עבדו של עברי, אולי הכוונה עבד עברי זה עבד כנעני שעובד אצל עברי. ורש"י מוכיח שלא. מה הקושי? זה העמדה מאוד רחוקה שעבד עברי זה עבד שהוא עבד של עברי. כשכתוב ושם איתנו נער עברי. אז מישהו חשב פעם שזה נער של עברי? זה נער עברי. מה הקושי כשאנחנו מדברים פה עכשיו על כי תקנה עבד עברי? למה רש"י בחר את הקושי שיש לפנינו? אני מתחיל בעבד עברי ורוצה מיד לחזור לבעלי המשפטים. אבל אני מתחיל בעבד עברי במחשבה למה זו הפרשה הראשונה שאיתה מתמודדים דיינים, דינים. אני עוד רגע אחזור לפתיחה, לבעלי המשפטים. לפתיחה ולסמיכות של הפתיחה לפרשה הקודמת. אבל על כי תקנה עבד עברי, אומרים חז"ל, פתח במשפט עבד עברי. מדרש לקח טוב. לפי שהיו עבדים במצרים, ופדעם הקדוש ברוך הוא, ונתן להם חירות. לפיכך ציווה את ישראל בראשונה, שלא לשעבד איש באחיו בפרך, ולא לשעבדו לדורות. כי אם עד השנה השביעית, שנאמר כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. לפיכך פתח במשפט עבד עברי. בלשון אחרת של חז"ל, במצרים שיעבדו ישראל בעצמם איש את אחיו. היו ישראל שהיה להם פטרונים מהמלוכה. כך מסבירים חז"ל את הפסוק, ודיברנו על זה פעם בשיעור בהרחבה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא שולח את משה ואת אהרון ויצווהם להוציא את בני ישראל ממצרים. הוא מצווה את פרעו ואת בני ישראל להוציא את בני ישראל. שואל הירושלמי, איך בני ישראל יכולים להוציא את בני ישראל ממצרים? אומר הירושלמי, ציוום על פרשת שילוח עבדים. מציאות של עבדות עברית אבל בסגנון מצרי להבדיל, נהגה בתוכנו במצרים. וירושלמי מביא את דברי הנביא ירמיהו בפרק למדלד, כה אמר השם בהוציאי אותה מארץ מצרים, קראתי ברית את אבותיכם בהוציאי אותה מארץ מצרים, לשלח איש את אחיו העברי. והתיאור שם הוא תיאור מזעזע. התיאור שאווירת האדנות והעבדות פסתה בתוכנו. והמצווה לשלח עבדים הולכת ונמצאת בראש כל מערכת הדינים והמשפטים של ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לאמיתו של דבר, יש גם צד שני להסתכל על התמונה. עד כאן התיאור של מה היה במצרים. תיאור שאנחנו לא חושבים עליו, כי מבחינתנו במצרים כולם עבדים. אבל זה לא נכון. כולם עבדים, אבל יש מי שאינם עבדים, ויש מי שיש להם יותר קשרים, ויש מי שיש להם פחות קשרים. אבל כשיוצאים ממצרים ועוברים את הים, אז כולם עשירים, כי כולם לוקחים מרכוש מצרים, וכל מה שלקחו מרכוש מצרים הוא כלום יחסית למה שלוקחים מביזת הים. נכון? כי כל אחד יוצא עם הרכוש שהוא יוצא ממצרים, פלוס כל מה שהם לקחו מביזת הים. על מה שלוקחים מביזת הים אומרים חז"ל, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. שמה שהיה במצרים היה נקודות כסף יחסית לתורי הזהב שכל אחד לקח ממה שנפלט מהים אחרי קריאת ים סוף. לכן קשה היה להזיז אותם, וישא משה את ישראל, כי אי אפשר היה להזיז, כבד. כלומר, אם במצרים דיברנו מקודם על בהוציאך את העם ממצרים תשלחו, אם קריאת ים סוף והיציאה למדבר, אין את המושג הזה בכלל של עניים. אם אין מים לכולם אין מים, ואם אין מן לכולם אין מן. אבל אין עוני. ובכל זאת הפרשה הראשונה שבה פותחים היא כי תקנה עבד עברי. הרבי מלובביץ' מאיר באחת השיחות הערה מדהימה, הוא אומר, הווה אמינא של רש"י שכי תקנה עבד עברי זה כי תקנה אולי, הכוונה היא עבד של עברי, זה מפני שהם לא הכירו את המציאות של עבד עברי. כשמשה רבינו מדבר איתם בהר סיני הם לא יודעים מה זה עברי עבד, הם שכחו, זה היה מזמן, זה כבר היה לפני חודשיים. מצרים? סיפור עתיק. זו חבורת מיליארדרים שכל אחד הולך עם רכוש בלתי נדלה, והאב האמינה של עבד עברי זה כנראה עבד של עברי, אין דבר כזה בכלל. וכשמתחילים את פרשת משפטים כנראה צריך להחדיר בנו את הנושא של ההבנה את האדם לא רק המח אלא הגנב שנמכר בגנבתו, ואת היכולת לחדור למציאות הזאת, ואיך אתה פועל עם העבד העברי הזה, איך אתה משקם אותו, איך אתה דואג לקידושין שלו, ואיך אתה דואג לכל הדינים שמופיעים עכשיו בתוך מצוות עבד עברי. הסוגיה הזאת של עבד עברי כפתיחת פרשת משפטים, אולי תהיה מובנת הרבה יותר, אם נתחיל את הכל, בתחילתה של הפרשה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר רש"י מיד, בשורה השנייה בדיבור הראשון שלו. בשורה הראשונה הוא אומר שפרשת משפטים מוסיפה על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלה מסיני. זה בהקשר של פרשת יתרו כמעמד הר סיני, כעשרת הדיברות. אבל האמיתו של דבר, סופה של פרשת משפטים, נגענו בדברים קצת השבת, סופה של פרשת משפטים זה לא בעשרת הדיברות, סופה של פרשת משפטים זה פרשה קטנה, סופה של פרשת יתרו, סליחה, זה לא בעשרת הדיברות, זה פרשה שמעניין מאוד מה היא עושה בכלל פה. פרשת מזבח. בסוף פרשת משפטים, בסוף פרשת יתרו, שוב, עוצרים ואומרים שאם בונים מזבח צריך לבנות מזבח אדמה, ואם עשית מזבח אבנים לא להניף ברזל. ובסיום פסוק, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. המשמעות ההלכתית של הפשט, מה זה ולא תעלה במעלות על מזבחי? כשאתה בונה מזבח אתה צריך לבנות לו כבש, שבכבש עולים למזבח, ועל הכבש עולים כדי לעבוד על המזבח למעלה, והכבש צריך להיות בצורה כזאת, ולא במעלות, לא במדרגות. ולמה אסור שהוא יהיה במדרגות? כי אם הוא יהיה במדרגות, אז תגלה ערוותך עליו, כי הפסיעות שפוסעים במדרגות הן פסיעות גדולות, וכשאתה מרחיב פסיעותיך, אז זה לא צנוע. היי, אבל למטה נמצאים רק אבנים. והשאלה המרכזית, והרי הבגד המרכזי הראשוני של כל הכהנים, הוא מכנסיים לחסות בשר ערווה. אז מה החשש? אז אומרים חז"ל, וכך אומר מיד רש"י, שהפסיעה הזאת, כיוון שזה הרחבת פסיעות, זה לא גילוי ערווה, ודאי שלא, אבל זה קרוב לגילוי ערווה. זה לא מנומס, זה מנהג ביזיון. זאת לשון רש"י. חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין שמובא בגמרא במסכת סנהדרין, מובא בצורות אחרות במדרש רבה אצלנו בפרשה, ושם כתוב כך: דרש בר כפרה, גמרא בסנהדרין בדף זין במדרש רבה אצלנו, מינה המילתא דתנו רבנן, דאמרו רבנן, סליחה, מניין הדבר הזה שלימדו אותנו חכמים, הבו מתונים בדין. הדבר שלימדו חכמים, זה לא סתם דבר שלימדו חכמים, זאת הפתיחה של מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים נקודותיים, א', ראש הדברים, ראש מסכת אבות, הבו מתונים בדין. שואל בר קפרה, שואלים חז"ל, מניין למדו חז"ל את הרעיון של הבו מתונים בדין? והתשובה היא שנאמר לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו, וסמיך לי, תודה רבה רבה, וסמוך לו, הסמוך, הפסוק הסמוך, הוא ואלה המשפטים. וטענה, אשר לא תגלה ערוותך, וכי ערוותן של כהנים מגולות היו, חס וחלילה, והלא כבר נאמר, ועשה להם מכנסי ועד, אלא לומר לך כשם שהזהיר הקדוש ברוך הוא שלא יפסעו פסיעות גסות במקדש. כך הזהיר את הדיינים שלא יפסיעו פסיעות גסות בדין. כשם שהזהיר שלא יפסעו פסיעות גסות במקדש, כך הזהיר שלא יפסעו פסיעות גסות בדין. רש"י, גם הוא נדרש לשאלה למה פרשת המזבח סמוכה לפרשת ואלה המשפטים, ואני עוד פעם מזכיר, השאלה הזו היא יותר משאלה רגילה על למה פרשה א' נסמכה לפרשה ב', כמו למה פרשת בן סורר ומורה נסמכה לפרשת יפה תואר וכדומה. פרשת מזבח, לא מובן מה היא עושה פה בכלל. ודאי לא פרשת הכבש וצורת הבנייה של המדרגות, איך זה קשור לעשרת הדיברות ואיך זה קשור למשפטים. ודאי כשיש מקומות הרבה יותר טבעיים להכניס את הפרשה הזאת, וזה בבניית המזבח. עוד מעט נקרא פרשת תרומה, תצווה, אנחנו עוסקים בבניית המקדש, בבניית המשכן. שם תכתוב איך צריך להיראות הכבש. הרי שם כתוב ועשית המזבח. כל דיני המזבח ובנייתו כתובים שם, מה פתאום פה עכשיו זה צריך להיות? וכאן לא כתוב כשאתה בונה מזבח איך תבנה. כאן כתוב איך לא. זה הנקודה כאן. בפרשות תרומה תצווה כתוב מה לעשות. בסוף פרשת יתרו כתוב מה לא לעשות. רש"י גם נדרש לשאלת הסמיכות בין המזבח, לא הכבש, המזבח, לבין פרשת משפטים, וקובע, אני חוזר לשורה השנייה ברש"י, בתחילת הפרשה, ולמה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח? אם כן, לא פרשת הכבש, פרשת הכבש נסמכה כדי ללמד אבו מתונים בדין. ופרשת דינין בכלל לפרשת המזבח? לומר לך, שתשים סנהדרין אצל המזבח, שהסנהדרין חייבים לשבת בלשכת הגזית, והיא צריכה להיות סמוכה למזבח. זאת סמיכות פרשיות שהיא גם יסוד הלכתי. היא בכלל יסוד היסודות כנראה של כל המשפטים. כי מקור הסמכות המשפטית זה סנהדרין גדולה, בית דין הגדול בירושלים. וחובת הושבתו של בית הדין הגדול סמוך למזבח, זה החיבור בין פרשת יתרו לפרשת משפטים. החיבור, או ההסבר פתאום לדבר הלא קשור של פרשת מזבח בסוף פרשת יתרו, הוא כדי לדעת שהדיינים צריכים לשבת אצל המזבח. אני רוצה את כל מה שדיברנו עד עכשיו לנסות ללבן לאט לאט. מה הקשר בין ולא תעלה במעלות על מזבחי לבין הבו מתונים בדין? זאת הרי לא דרשנות רחוקה, צריך להבין פה מה הרעיון. ולא תעלה במעלות על מזבחי, בפשטות של זה, זה לא מחייב בהבנה, וזה ודאי לא ההבנה של הפסוק בתורה, שמדובר בפסיעה גסה או בעלייה לא מכובדת, אלא שזה לא יהיה מדרגות. זה הכוונה ללא תעלה במעלות. שלא יהיו מדרגות כדי שלא תגלה ערוותך עליו. מה לזה ולהבו מתונים בדין? פתאום המזבח על כל חלקיו מתחלק בתורה לשני חלקים. למזבח של עבודת הקורבנות, זה יהיה בפרשת תצווה ואחרי זה בספר ויקרא, ולמזבח כמקור ההשראה למערכת המשפט בישראל. שתי פרשות. בפרשת המזבח שם מתארים את המבנה, מתארים את המידות, מתארים את המזבח החיצון, את המזבח הפנימי, אילו קורבנות קריבים פה, אילו קורבנות קריבים פה. כל זה הקדמה לדיני הקורבנות על המזבחות שיבואו אחרי זה בתורת כהנים. וכאילו בלי שום קשר, באים להודיע לנו, אבל יש הקדמה לפרשת משפטים. האדם המודרני לא מבין את הקשר בין הרשות השופטת לבין המזבח. שני דברים אחרים לגמרי. זה שייך לכהנים ולעבודת השם ולעבודת הקורבנות. לשם צריך להגיע הזב בזובו והמצורה בצרעתו והחוטא בחטאו. שם זה לא משפט. שם מגיע האדם לשמוע את שירת הלוויים ולהתוודות לקדוש ברוך הוא ולהקריב קורבן. המשפט הוא מערכת שיפוטית. ואם נחזור לפסוקים של סוף פרשת יתרו, פתאום תגלו של כל פרשת המזבח של סוף פרשת יתרו, כולה זה פרשה נגטיבית. איך לא עושים מזבח? ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית. ולפני כן, איך הפסוקים? אני חוזר רגע לפסוקים האחרונים. ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, ואנחנו לא מבינים מה זה עושה אחרי עשרת הדיברות. כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אגב, פסוק נפלא לסיום הפרשה, אבל לכאורה מיותר לגמרי, כי באותה מילים הוא נאמר לפני הפרשה. כתוב הירד השם על הר סיני, ואגב רש"י אומר מלמד שירד השם והציע עליונים ותחתונים על הר, את אותם מילים הוא אומר פה ופה, עם שינויים מתבקשים. וכאילו, עכשיו זה באותה פרשייה, אילו זה היה פסוק שחותם את סיפור עשרת הדיברות, לא תחמוד אשת רעך וכל אשר לרעך, אתם ראיתם כי מן השמיים, נו מילא. אבל זה פותח את הפסוק הבא, כיוון שאתם ראיתם לכם, לא תעשו ניתי אלוהי חסד ואלוהי זהב, לא תעשו לכם, מזבח אדמה תעשה לי. מה זה קשור? וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, איך לא לעשות, ולא תעלה במעלות על מזבחי, ואלה המשפטים. וסמיך מזבח לומר לך שיהיו הדיינים אצל המזבח. ואגב, שקראנו את הפסוקים, סתם הערה אחרונה, 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 בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, היה צריך להיות כתוב בכל המקום אשר תזכיר את שמי, ויותר מפעם אני זוכר בעלי קריאה שטועים וקוראים בכל המקום אשר תזכיר את שמי, כי זה כל כך לא מסתדר. זוכר יותר מפעם, תיקונים, אזכיר, תזכיר, תזכיר, אזכיר, אזכיר. וודאי שהפשט כאן זה בכל המקום אשר תזכיר את שמי. אבל המקום אשר תזכיר את שמי צריך להיות מזבח אדמה. מהו מזבח אדמה? מזבח אדמה. תשים אותו באדמה, תצפה אותו מבחוץ נחושת, אבל שהמילוי יהיה אדמה, מסביר רש"י. אתם יודעים מה הפירוש? שהדיינים יהיו אצל המזבח, ואחרי זה נגיע ללא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ושמשם לומדים הבו מתונים בדין. זאת הסוגיה שלנו היום, הבו מתונים בדין. אגב, סוגריים אחרונות אחרונות לפני שמתחילים. סוגריים פעם אחרונה. במדרש מאוחר כתוב שסדר הדברים הוא עשרת הדיברות, מזבח, פרשת משפטים. אנחנו הולכים לדבר עוד רגע על משנה א' באבות, על הבו מתונים בדין. במדרש מאוד מאוחר מופיע שסדר הדברים עשרת הדיברות, מזבח, פרשת משפטים, זה מה שאמר שמעון הצדיק שהעולם עומד על שלושה דברים. על התורה, מעמד הר סיני, על העבודה, מזבח, ופרשת דינים, גמילות חסדים. לזה לא ניכנס הפעם. אולי בפעם הבאה. הפעם אנחנו במשנה הראשונה של אבות שלבו מתונים בדין, אבל אנחנו מקדימים לזה את סוגיית המזבח. אתם יודעים מהו החיבור בין פרשת המזבח לפרשת דינים? סנהדרין הגדולה שיושבת ודנה, היא המקום שבו יושבת הקבוצה, שבכל חברה יכולה להפוך להיות הקבוצה הכי אליטיסטית. להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בעם ישראל היא אמורה להיות הקבוצה האליטיסטית. במובן החיובי של המילה, נדבר על זה. שם יושבים בני האדם היחידים שנקראים אלוהים. בקרב אלוהים ישפוט. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. שם לא מחוקקים את החוקים. שם מפרשים את החוק. זאת הסנהדרין הגדולה. בתורת ישראל אנחנו יודעים שיש משפט ויש חוק. החוק הוא מה שהוא למעלה מטעם. אינני יודע לתת לו סיבה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה. המשפט הוא מה שאני בסברה שלי צריך להגיע אליו. כוחם של הדיינים בכל ישראל נובע מכוחו של בית הדין הגדול שמעניק לו את כל הכוח. אלה הם 70 איש מזקני ישראל ומשה על גביהם. וקמת ועלית לא אל בית הדין, אלא אל המקום אשר יבחר השם. ובעם ישראל, המערכת המשפטית, להבדיל, 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 בית המשפט העליון של קודש הקודשים, כל דיניו מגיעים בצמידות לפרשת מזבח. הישיבה סמוך למזבח היא הפגישה בין שני כוחות. הסנהדרין זה המקום שבו הסברה שלי מופיעה, והסברה שלי היא זו שתקבע. וכל דיין בישראל, וכל דיון בישראל, וכל דיון בעולם, ודינים שדנים בעולם, שנעשים על פי הגדרת חז"ל, בשליחותי וכאבדינן, בשליחותו של בית הדין הגדול, הכל נובע מהיכולת להיות סמוך למזבח. לא סתם סמוך למקדש. אתם יודעים? שנייה. אתם יודעים מה זה המזבח? המזבח הוא המקום של שיא הביטול לאלוקות. שם ההקרבה. שם עולה הכל עולה להשם. שם, במקום הזה, בצמידות למזבח, משם ורק משם יכולה לצאת מערכת דינית לישראל. ואז מופיעה א' ההלכה שבאה ואומרת, אחרי הפסוק, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אומר רש"י, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, אתם ראיתם שאני עם עליונים ותחתוניים, שמי שמיים ושמיים ירדו, וירדו אליכם להר סיני. ועכשיו יש בכם את הכוח המופלא ביותר. אתם נקראים אלוקים. אתם יכולים לקחת את זה למקום המסוכן ביותר. אתם יכולים להיות הסכנה הגדולה ביותר לכל החברה, לכל המערכת. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו. אתם יכולים להיות הבסיס לכל החורבן, לכל הרפש, לכל מה שיוצר בעולם את האנטיתזה לאלוקות. ואתם יכולים להיות סמוכים למזבח. כאן לא כתובים מידות המזבח, העמות, איפה שופכים את הדם ביסוד מערבי או ביסוד דרומי, ומה דיני היסוד, ומה דיני העמה, ומה דיני המזבח, ומה צריכות להיות קרנותיו. כאן כתוב שההפך מלעשות אלוהי חסד ואלוהי זהב, זה לעשות מזבח אדמה. מסבירה שמזבח אדמה זה מזבח שמצופה נחושת, והוא מלא אדמה. הנחושת מתארת תמיד את הדבר האז, את המצח הנחושה. והתוך הוא אפר. ונפשי כאפר לכל תהיה. לא ישמע קול ברזל על המזבח הזה. ואז מופיעה ההלכה שאתה לא מבין מה היא עושה בכלל, היא לא קשורה לפרשת יתרו, ואתה לא מבין מה היא עושה בפרשת משפטים. ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. אני רוצה לקרוא לכם מהמילים. דברים שחבורה שישבנו בשבת הזכרתי על פה. אחרי זה, כשראיתי את המילים בפנים, זה עולם שלם. מילים מופלאות משיחה של הרבי על החיבור הזה של ולא תעלה במעלות על מזבחי. הוא מצטט את רש"י. רש"י אומר כאן כך. את רש"י אתם יכולים לראות, זה רש"י האחרון על פרשת יתרו. ולא תעלה במעלות על מזבחי, ואף על פי, אחרי שרש"י אומר מה זה, ומעלות זה מדרגות אל הכבש, ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, שהרי כתיב ועשה להם מכנסי בד, מכל מקום הרחבת הפסיעות קרוב לגילוי ערווה הוא. ואתה נוהג בהם, בפשטות, במי זה בהם? באבנים, מנהג ביזיון. אנחנו הרי, נדמה לי שכל שיעור נוגעים ברש"י ובפשטותו של רש"י. וכאן לכאורה רש"י חורג מהכל, ונכנס לאיזה דרוש, ולא כותב בהקדמה ורבותינו דרשו, ולא אומר שזה דרוש, ולא נראה שמשהו חסר בפשט, ולא מובן מה הוא רוצה. תשמעו עכשיו מה הוא אומר. והרי דברים קל וחומר. כשאתה קורא את פרשת יתרו ואת עניין המזבח, אתה לא מבין מה הוא רוצה. ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונן? אמרה תורה, הועיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג ביזיון. חברך, שהוא בדמות יוצריך, הוא מקפיד על ביזיונו. הוא לא אבנים, הוא מקפיד על ביזיונו. על אחת כמה וכמה. וכשאתה לומד את הפסוק, אתם זוכרים שאנחנו טוענים כל הזמן בפרשות האחרונות, שפשט פירושו לפתוח את כל הפרשה ולפשוט את האור כדי להבין? זה פשט, ודרש זה לדרוש ולחקור ולשאול במילה? פשט זה לראות הכל, תראו איך רש"י עושה לנו את זה עוד מעט. כשאתה לומד את רשי על הפסוק עצמו, אתה שואל את עצמך, קודם כל, מה קשה לרשי בפסוק? ואם משהו קשה לו, הוא לא עונה עליו. בפשטות, הפסוק מובן. שנית, מי לימד עכשיו את רשי להגיד בפסוק הזה את כל הרעיון הנפלא, המדרשי הזה לגבי חברך, שהוא בדמות יוצריך, זה יפה מאוד, אבל זה לא פניני רשי. פעם היה פניני רשי בבית ספר. זה ללמוד רשי על הפרשה, הפסוק מובן. הפסוק מדבר על המזבח. עכשיו תפתח איזה פירוש חסידי יפה, ויהיה כתוב שם משהו יפה עם סיפור גם. זה בסדר, אבל מה זה קשור לכאן? חברך שהוא בדמות יוצריך והוא מקפיד על ביזיונו. מה רשי הקשה, מה רשי ענה? ואחר כך, לחשוב רגע על מה שרשי אומר בפני עצמו. מה רשי אומר? שהפסוק הזה בא ללמד אותנו כמה צריך להקפיד בכבוד חברך. יפה. זאת אומרת שהפסוק הזה בא ללמד אותנו, כך אני מבין, שאסור לבזות את חברך. באמת, כלומר, זה חידוש גדול, יש לנו מקור לזה שאסור לבזות את חברך. קל וחומר מאבנים. מה, אנחנו לא יודעים את זה מעשרות פסוקים שאסור לבזות את חברך? אני צריך את זה מלימוד מהאבנים, זה יפה, אבל זה... בשביל מה אני צריך את קל וחומר? זה לא פשוט? זה לא א' ב' של הכל? מעבר לזה, תשמעו רגע את הסגנון של רשי. רשי אומר כך, ומה אבנים הללו, זה לפניכם אם תראו בפנים, שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם, אני כאן הייתי עוצר, ואומר, אמרה התורה, לא תנהג בהם מנהג ביזיון, חברך שיש בו דעת, על אחת כמה וכמה. זה קל וחומר. אבנים שאין בהם דעת, אסור לנהוג בהם מנהג ביזיון, חברך שיש בו דעת, על אחת כמה וכמה. זה קל וחומר. אבל עכשיו תשמעו את רשי. ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם? תשמעו את המילים. אמרה תורה, הועיל ויש בהם צורך. אגב, במקור של רשי, כלומר במחילתא, המילים האלה לא מופיעות. אמרה תורה, הועיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג ביזיון. איזה צורך? מה הצורך? ברור שיש צורך, מה זה קשור? חברך שהוא בדמות יוצריך. ודאי שחברך הוא בדמות יוצריך ובדמות אלוקים, ובצלם אלוקים עשה אותו. כאן אנחנו מתחילים את פרשת משפטים עוד שנייה. והוא בדמות יוצריך, אבל מה זה קשור חברך שהוא בדמות יוצריך לקל וחומר? הרי הקל וחומר הוא אבנים אין בהם דעת, חברך יש בו דעת. מה רלוונטי עכשיו העניין של דמות יוצריך? בהם אין דעת ובו יש דעת. בהם שאין דעת אמרה התורה לא תנהג מנהג ביזיון, בו שיש דעת על אחת כמה וכמה. עברית פשוטה, רשי תמיד לימד אותנו את סוד הקיצור. נכון? זה המיין פוינט, זו הנקודה. אז בוא ניגע בנקודה. תשמעו מילים קצרות, מופלאות, שבהם אני רוצה לפתוח את הראייה כולה פה. יש להקשות שיחה על הפרשה. א', שתי השאלות ששאלנו עכשיו, איך יש צורך בקל וחומר מאבני המזבח כדי ללמדנו שאסור לאדם לבזות את חברו? האין הדבר מובן מאליו? ב', לשם מה מוסיף רשי את המילים הועיל ויש בהם צורך לגבי האבנים, ואת המילים שהוא בדמות יוצריך לגבי חברך? מילים שלכאורה אינן מהוות חלק מהמבנה של הקל וחומר. יפה, ויש לבאר. וגם שיחה קדושה כזאת אפשר לראות אותה כדרוש, ואחרי שרואים את כל ההקדמות להתחיל לראות איך יש כאן בקשה ללמוד את כל הפשט, אבל לא את הפשט, אלא את כל מושג המשפט והדינים והדיינים, אבל הרבה יותר. את העולם שלי, אבל עוד מעט. ויש לבאר, המדובר כאן אינו במעשה שהוא ביזיון של ממש. זה ברור, לא צריך להביא לי שום ראיה שאסור לבזות ביזיון. אלא מנהג ביזיון. נכון שזה הלשון של רש"י? לא תנהג בהם מנהג ביזיון. בלבד. מה פירוש? כלומר, מעשה שעלול להיראות כביזיון. אך לאמיתו של דבר אינו כזה. חוקית, אמיתית, לא מצד המבזה ולא מצד המתבזה, אין כאן ביזיון בהגדרה שלה. וכמו במקרה זה של האמיתו של דבר, אינו גילוי ערווה ממש. כי הרי הם הולכים עם המכנסיים, והם הולכים על האבנים, ואין פה שום גילוי ערווה לפי שום דעה בעולם, שום חומרה. אלא הרחבת הפסיעות קרוב לגילוי ערווה הוא. מדוע איפה אסור לעשות מעשה מסוג זה? אם מנקודת מבטו של העושה אין זה ביזיון. אנחנו לקראת פרשת משפטים. הרי לכאורה מה שקובע אם המעשה מבזה או לא, הוא האם נפגעתי. וגם הזולת אינו חש כל ביזיון. כמו במקרה של אבני המזבח, שאינן חשות כל ביזיון. על כך מסביר רש"י ומוסיף את המילים, הועיל ויש בהם צורך. זו מהפכת עולם עכשיו, תקשיבו. רש"י הוסיף את המילים, הועיל ויש בהם צורך. מאחר ואבנים אלו יש בהם צורך עבור הכהנים, צורך עבור מי? צורך עבור הכהנים. עוד מעט תשמעו על מי הביזיון. הפוסעים עליהם, הכהנים פוסעים על האבנים האלה. כלומר, לאבנים האלה יש צורך עבור הכהנים. הרי הנוהג בהם מנהג ביזיון, עלול להיראות כמבזה את הכהנים. ומנקודת מבטם של הכהנים, או כמעט מנקודת מבטה של הכהונה, מבחינת העניין, יש בכך מעין ביזיון. ומכך לומד רש"י לגבי חברך, שגם כשהחבר עצמו אינו חש בביזיון, עדיין אסור לנהוג בו מנהג ביזיון. שכן האדם נברא בדמותו של הקדוש ברוך הוא, ומה חברך שהוא בדמות יוצריך, והנוהג בו ביזיון עלול להיראות כמבזה את הקדוש ברוך הוא. זה לא חברך בכלל, זה הקודש ברוך הוא פה. מהי נפקמינה אם הוא מתבזה או לא? מה זה רלוונטי לך? אתה יודע בכלל במי אתה עוסק? אתה יודע עם מי אתה מדבר? כך מתפרש אפוא הקל וחומר. עם אבני המזבח שאין בהם דעת כלל להקפיד על ביזיונם, אסור לנהוג בהם מנהג ביזיון. למה? משום שיש בהם צורך עבור הכהנים, ולכן נחשב הדבר כביזיון עבור הכהנים. על אחת כמה וכמה שאסור לנהוג מנהג ביזיון באדם, שבאופן עקרוני הוא מקפיד על ביזיונו. רק עקרונית, אדם הוא יצור שמקפיד על ביזיונו. המושג אדם הוא יצור כזה שמקפיד על ביזיונו. גם אם במקרה זה הוא עצמו אינו חש כל ביזיון. וזה רק מפני שהוא נברא בדמותו של הקודש ברוך הוא, שהוא בדמות יוצריך. ולכן עכשיו הדבר כביזיון עבור הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה חשים דיינים שיושבים סמוך למזבח? שכבוד האדם שעומד לפניהם הוא כבוד השם. אתם יודעים כמה קל לשכוח את זה? אם לרגע אחד אתה לא מחובר למזבח, במקום להיות זה שמציל השוק מידי עושקו, אתה זה שמרבה עושק ורוע יותר מכל אחד אחר בעולם. החוט הדק שמזכיר לך כל הזמן שאתה עוסק פה בלפסוע על ראשי עם קודש. דרש בר קפרא, מינה להו למה דאמרו רבנן הבו מתונים בדין. מדכתי ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. וסמיך לי ואלה המשפטים. תשמעו מילים פשוטות פשוטות של הרמב״ם, אותיות ברורות, דברים פלאיים. לרמב״ם יש הקדמה שהפכה לספר בסיסי גדול בפני עצמו, הקדמה לשישה סדרי משנה. בהקדמה למשנה, או כפי שהיא נקראת הקדמה לסדר זרעים, הרמב״ם עובר על סדר המסכתות בתוך הסדרים ומסביר את הלוגיקה של סדרם של המסכתות. כמעט תמיד הוא עושה את זה בקיצור גדול. עכשיו בא במציע, עכשיו בא בבטרה, למה זה מובנה כך? עכשיו עוברים למסכת הזאת, עכשיו עוברים מהבבות שעוסקים בדינים האזרחיים לדיני הדיינים, סנהדרין. עכשיו עוברים לענישה, עכשיו עוברים לשבועות. ככה הרמב״ם מסדר את זה. במקום אחד הוא חורג, ואתה שומע את ההתרגשות שלו, ומעריך מאוד, כשהוא עובר למעבר למסכת אבות. הוא רוצה להבין מה עושה מסכת אבות, שהיא מסכת המוסר של העולם, בתוך סדר נזיקין. ואז אומר הרמב״ם, וכאשר נשלם לו מה שצריך אליו השופט, התחיל באבות. ועשה זה לשני עניינים. העניין הראשון שהוא אומר, אני לא אקרא אותו מקוצר הזמן, זה כדי שאנחנו נחדיר לעצמנו את חשיבותו של השופט. הוא מעביר את התורה, הוא מעביר את דבר השם, זה לנו. ואז הוא עובר לעניין השני. והעניין השני, אחרי שהוא מדבר על העניין הראשון בקיצור. והעניין השני שהוא רוצה לזכור במסכת זו, מוסר כל חכם מן החכמים עליהם השלום, זה המסכת, כדי שנלמד מהם המידות הטובות. ואין אדם צריך לזה הדבר, למידות טובות, כמו הדיינים. שעמי הארץ, כשלא יהיו בעלי מוסר, אין ההזק לכל ההמון, אלא לבעליו בלבד. לא טוב. אבל, מה לעשות? אבל השופט, תשמעו מילים של הרמב״ם, כשלא יהיה בעל מוסר וצנוע. זאת מילת המפתח של הרמב״ם. יזיק לעצמו ויזיק לבני אדם. לפיכך, היה תחילת דבריו במסכת אבות במוסר הדיינים. הבו מתונים בדין. הוא לא עושה את זה בשום מסכת, הוא פתאום נכנס לתוך המסכת, ורואה את כל המסכת בעיקרה כהבו מתונים בדין. וצריך שיבשר השופט, יבשר, ייסר את עצמו, יעסוק במוסר הזה, בכל העניינים שיש במסכת אבות. הוא מתחיל להסביר מה לעשות. ואל יתעלם מבני אדם עד שלא יוכלו לראותו בכל עת וכולי. ואל יהי רוצה להתקדם בין חבריו לדין. וצריך להיות מהדר בכל דיניו אחר הפשרה. ואם יוכל שלא יפסוק דין בכל ימיו, אבל שיעשה פשרה בין שני המריבים, הנה מה טוב ומה נעים. ועל דרך כלל, צריך שיהיה השופט כרופא בקי. הרמב״ם ידע את שני התפקידים. שכל זמן שיוכל לרפא, כדאי גם שהרופאים ישמעו, שכל זמן שיוכל לרפא במזונות, לא ירפא ברפואות. אבל כשרואה שהחולי חזק ואי אפשר להתרפא במזונות, ירפא ברפואות קלות, קרובות אל טבע המזון. כמו המשקים והמרקחות המבוסמות המתוקות. ואם יראה שהחולי יתחזק ואלו הדברים אינם מכניעים אותו ואינם כנגדו, יחזור לרפותו ברפואות חזקות. וישקנו רפואה משלשלת כגון סיכמוניה וכדומה לה, מן הרפואות המרות והרעות. כתוב פה, אפשר לתת רצפט, דוקטור, אפשר לתת רצפט, אבל לכתוב למעלה רע. ובתנאי שעברתי את שני השלבים הקודמים. שלב א', ירפאנו במזונות, לא ברפואות. מי הרשה לך בכלל? קיבלת רישיון להרוג? קיבלת רישיון לרפא. אחרי שאתה עובר את כל סוגיית המזונות ושואל מה נשמע ומה קורה לי ואיך קוראים לי ומה קורה, עכשיו יש אפשרות לעבור לרפואות הרגועות, המתוקות, המבסמות. ואם אין שום ברירה, אז נותנים רפואות רעות. ככה שופט ישתדל לעשות פשרה. ואם אינו יכול, זה הדיין, עוד מעט נדבר על המחנך הזה. ואם אינו יכול, ישפוט בנחת. לא יכול לעשות פשרה, ישפוט בנחת. וירצה בעל הריב בדברים רכים. מה, זה עובדת סוציאלית או שופט? ואם לא יוכל מפני אכזריות אחד מהמריבים שהוא רוצה להתגבר בעוול וחמאס, מה אפשר לעשות? יש פה סכנה ציבורית. יתחזק עליו ויהדוך רשעים תחתם. אתם מבינים מה זה מזבח אדמה? הפנים הוא כולו אפר. בחוץ יש נחושת. וצריך לשופט שלא ירבה לרדוף אחרי תענוגי העולם ואהבת העושר ולא אחרי המעלה. כמו שאמר הכתוב, שונאי בצע. ואמרו עליהם השלום. משפט חתימה של הרמב״ם. מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה. מלך מעמיד במשפט את הארץ, מקיים את העולם. ואיש תרומות הורס את העולם. מסבירים חז"ל. אם דומה הדיין למלך שאינו צריך לכלום. אתם יודעים מה זה לא צריך לכלום? לא צריך לכלום. לא מעניין אותו כלום. לא מה יכתבו עליו. לא לאן הוא מתקדם. לא צריך לכלום. יעמיד ארץ. כי הוא יגלה לכולנו שחברך הוא בדמות יוצריך. וכך מעמידים ארץ. אתם שמעתם על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, זה עשרת הדיברות. על העבודה זה המזבח. ועל גמילות חסדים זה המשפט. כי מלך אוהב צדקה ומשפט. כי כשאין צדקה ומשפט, אז זו הברכה היחידה ב-18 שבה אנחנו אומרים, ועשר ממנו יגון והנחה. ואם דומה לכהן המחזיר על הגרנות, אתם יודעים מה זה כהן המחזיר על הגרנות? כהן שעדיין הוא זקוק למשהו ממישהו. שעוד חשוב לו מה יאמר ומה יקרה, שהוא עדיין שם. יהרסנה. הוא הורס הארץ. רמב"ם, הלבו מתונים. אתם יודעים מה עושה פרשת מזבח וסיפור הכבש? פרשת מזבח באה בסיום עשרת הדיברות, ואז נאמר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אתם יודעים מה כתוב לפני עשרת הדיברות? אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים? ואשא אתכם על כנפי נשרים? ואביא אתכם אליי? ואז כתוב, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, נכון? ואתם תהיו לי, מה? ממלכת כהנים. מה זה אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים? אומר רש"י, ואשא אתכם על כנפי נשרים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כמו הנשר. הנשר שונה מכל העופות. כל העופות לוקחים את הבנים שלהם למטה. אבל הנשר לוקח את בניו על גבו, על כנפיו. למה? כל העופות לוקחים למטה כי הם מפחדים מהנשר. אבל הנשר לא מפחד מהנשר. אבל רש"י לא גומר את המשפט בזה. אבל הנשר לוקח את בניו על גביו, כי הוא מפחד מהחיצים שיזרקו עליו בני האדם. הזכרתי השבת. למדתי פעם את הרש"י המופלא הזה עם ילדים. קם ילד ואמר, אז הקדוש ברוך הוא כמו נשר. אז אלוקים מפחד. נורא נבהלתי בהתחלה. ואז חזרתי לרש"י ואמרתי לו, לא הבנתי את רש"י בחיים שלי. אתה צודק. אלוקים מפחד מבני האדם. כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. והדבר היחיד בבריאה שיכול להרוס את הבריאה זה מי שיכול לבנות אותה. הנשר לא מפחד מהרי געש, הוא לא מפחד מאש, הוא לא מפחד ממים, הוא מפחד מהאדם. אתם יודעים מה קורה במעמד הר סיני? עם ישראל מקבל את המגמה להיות ממלכה. ממלכה? ממלכה? ממלכה זה מסוכן. ממלכה זה מערכות, ממלכה זה משפט. ממלכת כהנים. אתם יודעים מה זה ממלכת כהנים? זה בית דין הגדול ליד המזבח. זה ממלכת כהנים. ולפני שאומרים לו להיות ממלכת כהנים, בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. וכשאתה קורא את הפסוק, בא לך להגיד, בטח שראינו אשר עשית למצרים. החרבת אותם, נתת להם מכות, אבל גם בנית אותם. נכון? נתתי ליאור הגדול הרובץ בתוך יאוריו. נתתי לפרעו ללמד אתכם. לאן אפשר להגיע בעולם? שבו הדיין שלך לא יושב סמוך למזבח. אתה יודע לאן יכול להגיע אדם בחיצים שהוא יכול לזרוק לשמיים? עכשיו אתה יודע לאן יכולה להגיע ממלכה בחיצים שהיא יכולה לזרוק לשמיים? אתם יודעים למה העברתי אתכם לסיור מוקדם במצרים? כדי שתראו איך צריכה לפעול ממלכה. אגב, תפתחו את ספר דברי הימים למצרים ותראו שהממלכה פעלה הכי יפה 80 שנה כשמישהו עמד שם בראש. והכריז שהוא סמוך למזבח. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים? אתם מבינים למה עברתם את כל המצרים הזה? זוכרים ליל שימורים מול השם? אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים? לילה משומר שבו אני מחכה כל כך הרבה זמן שנעבור את כל המצרים הזאת? ואלה המשפטים, סמך פרשת דינים לפרשת מזבח. לומר לך שתשים דיינים אצל המזבח. כי או שתעמיד ארץ, או שלא יהיה מה שיהרוס ארץ יותר מזה. ושמח פרשת כבש לפרשת משפטים לומר לך, הבו מתונים בדין. יש רק דרך אחת להיות מתונים בדין. אם אתה מבין שחברך הוא בדמות יוצריך. והשאלה היא בכלל לא השאלה הפרקטית אם הוא התבזה או לא. השאלה אם אתה מבין שכבוד האדם וחירותו שעומדים למולך, זה כבוד צלם אלוקים שעומד מולך. אם אתה לא רואה דמות אלוקים מולך, אז ההמשך יהיה מה שיהיה. עכשיו אתם מבינים למה הכל מתחיל בכי תקנה עבד עברי? לפני שמתחילים בדיני גניבה, ומה עושים עם הגנב? שואלים אותך אם אתה יודע איך מחזירים לגנב את דמות האלוקים שלו. וזה פותחת פרשת הדינים. האם אתה יודע לשבת לא מול זה שהעני שהיה מוכח להימכר לעבד, אלא מול הגנב שנמכר בגניבתו? לזכור שהוא עבד עברי, הוא לא עבד של עברי, הוא אחיך העברי או העברייה. ואם יש לך קר אחד או כסת אחת, הם ינתנו לו. אם אתה תופס את המערכת הזאת, זה מפני שאתה סמוך למזבח. אתם חושבים שאנחנו מדברים פה על דיינים? הרי כולנו דיינים. כל היום אנחנו דנים ונידונים. השאלה היא לא האם מותר לבזות או אסור לבזות. כל אחד יודע שאסור לבזות. וכשהוא נופל בזה לא עלינו, אז זה מאוד לא רצוי והוא צריך לתקן והוא יודע את זה. השאלה אם יש מנגנון כזה שלא בוא תגיע אף פעם למנהג ביזיון, כי חברך מבחינתך הוא בדמות יוצריך. כי האבנים האלה יש בהם צורך לכהנים. ובחברך הגנב הקרימינל יש צורך לקודש ברוך הוא. האם אתה, אדוני הדיין, יכול לקיים הווי שפל רוח בפני כל האדם? וכמו הרופא הבקי, להתחיל במזונות, ולעבור לתרופות המתוקות, ואם אין ברירה, לתת את התרופות הרעות. מזבח אדמה תעשה לי. מצופה נחושת. והוא נמוך וכולו אפר. אחרי זה, כשנגיע לפרשות תצווה וויקרא, נלמד את הפעולות הפנימיות של המזבח והקורבנות. עכשיו אנחנו לומדים שאצלנו עצם החידוש ושאין בכלל הווה אמינא לחלוקה בין הרשויות. כל החלוקה הזו בין המערכות, כל המחשבה בכלל, שיש סוגיות של מזבח ויש סוגיות של דינים. עצם המחשבה הזו, היא האיש תרומות יאר סנה. עכשיו ובזה אני מסיים, אתם מבינים את רש"י בפתיחת הפרשה? כולם תמיד מדברים על הסמיכות שבין פרשת יתרו לפרשת משפטים, ושווה אלה המשפטים, זה מה הראשונים בסיני, אף אלו בסיני. נכון, בזה פותח רש"י ואז הוא מגיע לשורה הבאה. אבל את הסמיכות הזאת התורה הרסה. התורה לא הסמיכה את עשרת הדיברות למשפטים. התורה לקחה את עשרת הדיברות ולהכניסה את הכל למזבח. ואז היא הביאה את פרשת משפטים. כדי שמה שאתה תגידי יהיה מסיני. כדי שהדיון שלך יהיה דיון שממשיך את אני אמרתי אלוקים אתם, במובן העמוק, במובן הגדול, במובן הקדוש. צריכה לבוא פרשת דינים אחרי איך אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם והורדתי וירדתי עם שמיים ושמי שמיים העליונים. איך זה יכול להיות מציאות בפועל ממש? ומה קורה אם חס וחלילה, חס וחלילה אתה נוטה לעצמך משהו שבו אתה שוכח מאיפה מקור הכוח שלך. זאת סמיכות הפרשיות. מכאן מגיעים לאותו מדרש שני שהזכרנו. מכאן היה אומר שמעון הצדיק, תורה, עבודה וגמילות חסדים. חסד ומשפט אשיר עלך. המשפט הוא כל כולו חסד. אם אתה יושב סמוך למזבח. והוא יכול להיות העיוות החמור ביותר בעולם. עם המזבח לכהנים והמשפט לקיסר. עולמות שלמים התפרקו על החלוקה הזאת. והצמידות הזאת של הוו המחברת. הוו שמחברת את פרשת המזבח ואת פרשת הדינים. הוו שמחברת שמיים וארץ. הוו שמחברת בין האלוקים היושבים בדין לבין מקור הכוח שנותן להם להיות את הכל. הוו הזאת שעושה את החיבור מלמעלה למטה ומצד הזה לצד הזה. היא זו שקובעת את ההבדל בין עולם לעולם. וכל הסוגיה שבה פתחנו, למה פתח בכי תקנה עבד עברי? לומר לכם שתדעו לשחרר איש את אחיו ואיש את עצמו, ושלא יהיה לכם הווה אמינא אף פעם שעבד עברי הוא עבד של עברי. רק שתכיר את סוף הדרך של הנמכר בגניבתו, ותכיר את דמות יוצריך בכל מציאות, בכל מופע שלא יהיה, רק אז אתה יכול להתחיל להיכנס מפסוק י' ב' בפרשה לפרשת הדינים עצמה. זה הסדר של הפרשיות, ולתוך פרשת משפטים, נכנס בעזרת השם בשבוע הבא. תודה רבה.